עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל.
אולי אני לא מרגישה שעשיתי כאילו משהו שמגיע לי אלף כפיים, אתה מבין? אני חושבת שהכל זה באמת אמיתי, אני כל כך מאמינה בזה. השם נתן לי את זה, בחסד.
היי, וברוכים הבאים וברוכות הבאות למעבדה להגשמת חלומות, המקום בו מנסים להגשים חלומות או ללמוד. איך מגשימים חלומות. בעידן בו זמרים וזמרות פורצים לתודעה הציבורית באמצעות תחרויות שירה מוזיקליות ובאמצעות הטיק טוק, קשה לסמן הרבה שמות שעשו את זה בדרך הכמעט מסורתית, כמו פעם. וזה פחות או יותר הסיפור של האורחת שלי היום, שבגיל 18 כבר שחררה שירים לרשתות החברתיות, תפסה תאוצה ורוח גבית מהקהל, וסוג של כפתה על הרדיו להשמיע אותה. שיר הבכורה שלה ברדיו נקרא אור, והוא יצא בשנת 2020 כשהיא בת 18 בלבד. ומאז רשימת השירים שלה ארוכה מאוד, וכוללת לעיתים כמו פוליטיקה, אני פה, חורף 23, אינטלקטואל ארסית, פסיכולוגית, הרב שלי אמר, ועוד ועוד ועוד, כמעט 40 שירים שאני ספרתי. בשנת 2023, כשהיא בת 21 בלבד, היא הייתה היוצרת המושמעת ביותר בתחנות הרדיו בישראל, על פי אקום. היא הספיקה להתארח ולהופיע לצד שמות גדולים כמו עברי לידר, עידן רייכל, נועה קירל ועוד. במופעי הענק שלה, באולם מנורה, נמכרים במהירות עצומה, הופעה הקרובה שלה, ב-11 לרביעי כבר סולד אאוט. היא פתחה ממש עכשיו מופע נוסף ב-18 לרביעי, שיש מצב שעד שאנחנו נשדר את זה, גם זה כבר יהיה סולד אאוט. וכל הטוב הזה כולל גם קמפיינים, וחצי מיליון מאזינים חודשיים בספוטיפיי, וכל זה קורה לה כשהיא בת 22 בלבד. בשנים האחרונות, מאז שהיא פרצה לתודעה, היא התראינה, לא הרבה, וסיפרה פה ושם על דרכה לפסגה, על הבית המסורתי בו גדלה, על המסורת עליה היא מקפידה לשמור, ועל עוד כמה דברים, אבל אותי מעניין לגלות מה מסתתר לה ברשימת החלומות. שלום לאודיה.
שלום, מה שלומך?
מעולה.
וואו, איזה פרומו, דפקת פה, אני מסמיקה.
אבל זה מרשים. בגילך הפעות יחסית, כל כך הרבה דברים להספיק ולעשות, ולהיות הזמרת היוצרת המושמעת ביותר בישראל, זה...
מטורף, חלום, ברוך השם, כן.
וואו, אבל קודם כל בוא נעשה רגע סדר בשם שלך. כי הרבה אומרים, אנשים אודיה, אודיה, בוא נעשה, איך אומרים את השם?
אודיה.
אודיה.
אודיה, זה כמו אודליה בלי למד.
אוקיי, כמו אודליה בלי למד.
אודיה.
אודיה, ומה המשמעות?
אוקיי, יש לך, זה קצת כזה רגע של עברית. לצורך העניין, הפעולה הליכה, ואני אלך. אכילה, ואני אוכל. אודיה, ואני אודה. זאת אומרת, גוף ראשון עתיד.
כן, אודה לאלוהים?
אני אודה, כן. אודיה זה שם ה... דבר.
כן.
ואודיה זה גוף ראשון עתיד. כאילו אני אודיה. אין באמת הרבה הבדלים, זה...
אוקיי, ואת מתקנת אנשים או שכבר...
וואי, הכי לא. הכי לא מתקנת.
התרגעת שקוראים לך אודיה, אודיה, אם הכל זורמת.
כאילו הכל בסדר.
הכל זורמת. זה כמו אילנית.
אני לא אוהבת לתקן.
לא אוהבת לתקן. אוקיי, תראי, מתי גילית שאת יודעת לשיר או אוהבת לשיר?
תמיד אהבתי מוזיקה, אהבתי לנגן, אהבתי שירים, הייתה לי אובססיה לא מוסברת לעידן רייכל כשהייתי בת 2-3, זה אימא שלי אומרת, לא שאני זוכרת מגיל הזה משהו, אבל לשיר זה היה באזור גיל 11 כזה, 12, הבנתי שאני אוהבת לשיר, לפני כן היה פסנתר, היה גיטרה, כל מיני כאלה.
אבל כאילו גילית את זה מה, כזה שר על עצמך בחדר, ופתאום מישהו אומר, וואו, את שרה ממש ממש טוב?
לא, זה היה, הייתי... ילדה סופר תחרותית, והיו לי שתי חברות מאוד מאוד טובות ביסודי, והיינו בכל מיני, אתה יודע, חוגים של ריקוד כזה, והייתה תחרות שכבר הפכה ללא לא בריאה בינינו כל הזמן, אז אמא שלי פשוט הציעה, למה שלא נלך בכלל על ז'אנר אחר, בואי תנסי אולי לשיר.
וואלה.
כן, כזה, כאילו, אתה יודע, out of nowhere.
כאילו, במקרה, זאת אומרת, במקרה, לגמרי. אמא שלך, בגלל שהיא הייתה תחרות בין הבנות, אמרה, כן, בוא נלך לחוג אחר, וגילית על הדרך שאת יודעת לשיר.
גיליתי שאני אוהבת לשיר, ומוזיקה תמיד אהבתי, למדתי לנגן על פסנתר באזור גיל 8, וגם גיטרה נכנסה לחיים שלי באיזשהו שלב, אבל אתה יודע, מוזיקה תמיד אהבתי, לא ידעתי שאני רוצה להיות זמרת, אבל כן ידעתי שאני מאוד אוהבת מוזיקה.
ואת יודעת, בתור ילדה שגדלה בבת ים, משפחה מסורתית, נכון? זאת אומרת, על פניו זה כאילו, אמנם גיאוגרפית זה ממש קרוב לתל אביב, קו 25, אני גם גדלתי בבת ים, אבל נקרא לזה מנטלית זה רחוק. בתור ילדה שגדלה בבת ים, למשפחה מסורתית, ואני מזכיר מסורתית, כי אני מניח שגם יש מגבלות שנדבר עליהן עוד מעט, זה היה נראה לך בכלל משהו שהוא ריאלי ואפשרי?
ברגע באמת... שהבנתי שאני רוצה את זה ושאני טובה בזה, אז לא הייתה מציאות שאני לא אצליח בתוך אורו שלי. Mm-hmm. ידעתי שזה יקרה.
באמת?
לא ידעתי באיזה סדר גודל זה יקרה, ומעולם לא דמיינתי את עצמי עומדת בקיסריה ואומרת ערב טוב, כאילו זה לא דמיינתי דברים כאלה, אבל ידעתי שאני אצליח, ידעתי שאני אכתוב להרבה אמנים, ידעתי שהשירים שלי יהיה לזה קהל, לא ידעתי כמה קהל ובאיזה קנה מידה, אבל כן ידעתי שזה יקרה.
אתה יודע, זה נורא מעניין, אני לא סתם שואל את השאלה הזאת, כמעט כל מי שמתיישב כאן מולי, יש משהו בידיעה הפנימית. את יודעת, אני זוכר ש... יום אחד שחיתי בבריכה, וראיתי בדמיוני את הספר שלי, שנקרא הרשימה, יוצא בארצות הברית. כאילו שחיתי, במקרה גם שמעתי אגב ב-MP3, אז היה MP3 לבריכה, את השיר I Did It My Way של פרנק סינטרה. ואני סוחב, אני מרגיש בגוף שזה קורה. ושנה אחר כך זה קרה. עכשיו, זה לא שהתקשרו אליי מ-Out of the Blue, אני יצרתי קשר עם ארצות הברית. כלומר, מעניין אותי מהרגע שידעת שזה יקרה, מה היו הפעולות שעשית?
זה לא שידעתי ואז התחלתי לפעול, קודם כל התחלתי וניסיתי לגעת במוזיקה ולכתוב, והייתי מאזינה להרבה דברים שהייתי רוצה להידמות להם. אני יודעת שבעולם המוזיקה זה ממש כמו מכונה כזו, תדמיין מכונה שתוכנת בשר או דגים והופכת, אתה יודע, ואז עושים איזה קציצות, מה שאתה מכניס לתוך המכונה זה מה שיוצא. ואני יצאתי מנקודת הנחה שהשירים שלהם אני אאזין, והאמנים שאותם אני אחקור, בסופו של דבר אני אהיה דומה להם.
מעניין, ריגול תעשייתי.
כן, ממש כזה.
כן, אז מי היו האמנים שעקבת אחריהם וניתחת את המהלכים שלהם?
זה היה עידן רייכל, הרבה מאוד עברי לידר, שזה מצחיק, כי ברוך השם שזכיתי להגיע למקום הזה שהוא התארח אצלי בהופעה בלייף פארק, אז ממש הבאתי את המחברת שלי מהבית ספר, והראיתי לו. וגם הראיתי לקהל, כזה, שמנו את זה על המסכים, שהייתי כותבת בשיעורים, במקום את החומר, הייתי כותבת את הטקסטים של השירים שלו, ושבת כזה, למה הוא כתב את זה ואת זה?
תראי, אני רוצה דווקא להתעכב על מה שאת אומרת, כי את יודעת, זה נקרא כאן התוכנית המעבדה להגשמת חלומות, ולא סתם, כי המטרה שלי היא גם להכיר את האורחים שלי, אבל גם לתת למי שמגזין לנו וצופה בנו, כלים להגשים חלום. כלומר, אם עכשיו יש נער או נערה, שחולמים לכתוב שירים, או כל דבר אחר אגב, וזה שיעור, בעצם את עשית תחקיר. זה מה שעשית.
עבדתי בזה.
עבדת בזה.
לפני שאתה נכנס לאיזשהו תחום מסוים, אני חושבת שאתה צריך לחקור אותו, להיות טוב בו, לנסות להידמות לטובים ביותר, ואתה יודע, ככה נראה לי שזה עובד. הייתי מאוד צעירה כשהלכתי בדרך הזו, אבל...
רגע, בוא נתעכב על המשפט. הייתי מאוד צעירה, את עדיין צעירה.
לא, אבל אני מדברת איתך על גיל 15. כאילו זה לא גיל שילדים עושים את הדברים האלה, ואתה מבין מה אני אומרת? אתה לא חושב בכלל על המקצוע שתעבוד בו בגיל 15. הבחירה הכי גדולה שלך היא לאיזה מגמה אני אלך.
כן.
אז אני ממש ידעתי, כאילו ידעתי, לא ממקום יאיר חס ושלום, פשוט כל כך אהבתי את זה, שאמרתי לעצמי שאין שום סיכוי בעולם שאני אעבוד במשהו אחר. ולפעמים גם היו, אתה יודע, מורים שהסתלבטו על זה.
כן, באמת?
כן, אני גם הייתי כאילו קצת בכוונה במקום הזה.
מה זה הסתלבטו? מה זה אומר?
לצורך העניין, אני זוכרת שהייתה איזושהי מורה למתמטיקה. שפעם הגעתי, טוב, גם אני הייתי ילדה קצת זבל. הגעתי, הייתי באה לשיעורים לפעמים עם גיטרה על הגב, ואתה יודע, יש כזה רוחסן של הגיטרה, שאתה אמור להכניס לשם קאפ או תווים, עניינים, דברים כאלה ואחרים. אז הייתי מכניסה דף אחד, ממש דף, למקרה שאני צריך לכתוב משהו בבית ספר, ואולי עת. ועת גם לא תמיד הייתי מכניסה, אולי אני אבקש ממישהו. אז היה שיעור מתמטיקה, ועכשיו שיעור מתמטיקה זה פרוצדורה לא רגילה, זה שלוש חוברות, זה מחשבון, זה הקלמר, המחברת, ויש לך עוד מחברת. ואז אני יוצאתי את הדף המסכן שלי, עם הגיטרה ליד השולחן, והיא קיבלה, איך לסיבוב. ואז התחילה פשוט לצאת עליי כזה לאט כולם, את חושבת שאת עושה, בא עם הגיטרה שלך, את רוצה, את חושבת שתגיב, את יודעת, דברים מהסוג הזה.
כן.
כי יש איזושהי תפיסה להרבה מורים, ובכללי למערכת החינוך, שיש דרך אחת ללכת בה, ואני לא מסכימה עם זה. זה לא נכון.
אני מאוד מסכים איתך, כי את יודעת, לי, אני חושב שכמעט לכל אדם יש את המורה או מורה הזה, ש... אמרו לו איזה משפט סורט, לי הייתה מורה שאמרה לי בכיתה וו, גם עשיתי כזה צחוקים בשיעור, והיא אמרה, שום דבר לא יוצא ממך, אף בית ספר לא יקבל אותך.
נוראי, נוראי.
וזה משפט נוראי, ואם יש כאן אנשי חינוך שמקשיבים או צופים, אז בבקשה, אל תגידו, כי יכול להיות שאת אדם בריא בנפשך, עושה לי רושם, וגם אני, יש לי עמוד שדרה, אז זה משפט שעובדה שאני זוכר אותו עד היום, גיל 47, אבל יש כאלה שזה מרסק אותם.
אני פשוט, הדבר שזה הוביל אותי לעשות זה ללכת הביתה ולכתוב על השיר נעצה, כאילו, אתה מבין? אבל אני זאת אני, ויש ילדים יותר חלשים.
נכון.
בכיתה.
נכון.
ובסופו של דבר, אני חושבת שפשוט התפיסה הזו, שכולנו צריכים ללכת באותו המסלול, ולגדול להיות אותו אדם, לעבוד באיזושהי עבודה מסוימת, התבנית הזאת, אני חושבת שא' היא לא בריאה, ב' היא לא נכונה, באף צורה אנחנו כל כך שונים בני האדם, כל אחד והחלומות שלו, הבית שממנו הגיע, השאיפות שלו, למה צריך להשתיק את זה? למה צריך לחבוט את זה? למה צריך לשים מעל זה קופסה של מסגרת אחת, כאילו, ולך בדרך הזאת, זה לא נכון.
לחלוטין. אז תגידי, אוקיי, אז שלב ראשון בהגשמת החלום שלך, זה היה לחקור את היוצרים,
כן.
ולהבין מה יש שם במוזיקה הזאת, מה השלב הבא?
קודם כל אני עדיין בשלב הזה עד היום, כן? שלא תיתן, אני לא עזבתי את זה לרגע.
כן.
פשוט אז זה היה בטירוף, בהיסטריה, היה בי רעב פסיכי. אחר כך, באמת לכתוב שירים, לנסות לכתוב. אין ספור שירים שכתבתי ולא עשיתי איתם שום דבר, באמת ברמת האלפי שירים ראשונים. וואו. אחד יותר זבל מהשני, אגב, השירים הראשונים זה הכי כאילו גועל נפש, אבל...
ולמי את מראה? למי את חושפת את הלב שלך?
אז לי יש את אמא שלי, ברוך השם. שרק תהיה לי בריאה ומאושרת עד 120. אמא שלי, הייתי משמיעה לה כל שיר שהייתי ממש רק היה נולד, וישר עוברת אליה לחדר שינה או לסלון, ותקשיבי רגע, משהו לפעמים הייתה, ומסתכלת לי הפעמים, אומרת לי, יודע, זה גועל נפש מה שכתב, ולפעמים הייתה אומרת לי, וואו, זה ממש מרגש.
אוקיי, ואז מה? נגיד, אז אמא אומרת לך שיר מדהים, ואז מה עושים? אני שוב שואל...
אז אני שברתי את הראש מה אני אמורה לעשות.
כן.
היו כל מיני תהליכים, כל מיני אנשים שרציתי שילכו איתי איזושהי דרך, ולא חשוב, זה שיחה ארוכה, אבל בסופו של דבר הגעתי למסקנה ש... קודם כל, אבא שלי. היה עובד בקוסמטיקה. הייתה לו איזושהי חברה שהיה משווק בארץ בשם גולדן רוז. חברה של איפור. והוא רצה שנועה קירל תהיה הפרזנטורית של החברה. אז הוא נפגש עם רוברטו.
שהוא המנהל של נועה קירל, מי שבמקרה פספס.
נכון, אז הוא ישב איתו, והם באמת ניסו לרקום איזושהי עסקה, שבסוף לא קרתה, לא חשוב, אבל הוא אמר לו, על הדרך, יש לי ילדה שהיא אוהבת לשיר, לנגן, אולי תיפגש איתה. ואני כמובן מאוד התלהבתי, אז הלכתי לשם עם הגיטרה שלי.
רגע, הוא הסכים.
כן.
זה לא מובן מאליו, כי אני מניח שלרוברטו פונים מלא אנשים, יש לי ילדה מוכשרת, יש לי ילד מוכשר.
רוברטו אומר לזכותו, הוא סופר חרוץ, והוא תופס ותפס בעברו הרבה 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 כישרונות. ממש טוב בזה.
אוקיי, אז הוא אמר, אוקיי,
הוא נתן לזה צ'אנס.
מוכן לפגוש אותה, הגעת לרוברטו, בטח, ספרי לי מה את מרגישה לפני הפגישה. דפיקות לב מטורפות?
לא, אני לא טיפוס של דפיקות לב מטורפות, רק בהתאהבויות אני כזאת.
אוקיי, אני רושם לי לשאלה הבאה, כן.
אוי, בואי. אז כן התרגשתי, כמובן שהתרגשתי, זה הצעד הראשון בלהגשים איזשהו חלום, אבל לא ברמה ששיתקה אותי. כי אני לא חושבת שזה בריא. זה... מונע מהביצועים שלך להיות 100 או 90 או 80 אחוז, אתה יודע, כן. מה שאתה רוצה.
אוקיי.
אז באתי לשם ושרתי לו איזשהו שיר, באזור גיל 16-15, משהו כזה, והוא מאוד אהב, ומשם יצאנו לאיזושהי דרך, אחר כך הצטרף עוד מנהל, אחר כך הצטרף עוד מנהל, ונהיינו כזה קבוצה, ולאט לאט זה, הדברים התחילו לקרות, ברוך השם באמת דרך מאוד מרגשת, אבל בערך, אתה יודע, זה היה השלב.
אוקיי, כאילו... אז תשמעי, קודם כל, את הבנת שזה אירוע גדול, כי את כזה מדברת על זה בשלווה, את יודעת, הבנת שוואלה, רוברטו הולך איתך דרך, אומר בואי ננסה, אני מניח שהוא לא אמר, קחי בבקשה הנה צ'ק, אלא עושים ניסיון, בודקים.
בואו, לקח הרבה מאוד זמן עד שזה קרה, עד שזה הצליח, כמה שנים, כאילו.
שמה קורה בכמה שנים האלה, את מקליטה חומרים ו... איש לא מגיב?
לפני שמקליטים צריך לכתוב חומרים, צריך לאהוב את החומרים האלה. אני לא מאמינה בלרוץ ישר, כתבת שיר, יאללה, בוא נוציא אותו. לא. ממש לא, כאילו אני כתבתי המון 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 דברים שלא היו מספיק טובים, אז לקח לי...
עכשיו, תראה, את מדברת על זה ממרחק של כמה שנים, אבל בזמן אמת, כשאת מקליטה וכותבת, ואומרים לך, תקשיבי חמודה, זה יפה, אבל זה לא מספיק טוב.
אף פעם לא אמרו לי את זה.
לא?
לא, כי לא הבאתי אנשים למצב של להגיד לי את זה. כי אני הייתי המסנן הראשון והייתי סופר ביקורתית וחריפה עם עצמי.
שזה מעניין, אני חושב שזה אגב משהו שלסמן גם לטובת מי שמקשיב וצופה, לא, אני אומר את זה אגב בתור אדם כותב גם, ואני מלמד בין השאר כתיבה, ואני, הרבה אנשים באים לקורסים ומתאהבים בטקסט שלהם, כאילו הם הביאו את לוחות הברית מהשמיים.
לא בריא להתאהב בעצמך.
ממש לא.
כן.
ממש.
היו לי כמה סיטואציות כאלה עם שירים. בסוף השירים האלה לא עובדים. טוב, צריך, כאילו, אתה יכול לאהוב את מה שאת השירים האלה. אני לא יודעת, אני מדברת בשם עצמי, זה לא שבאתי עכשיו, "אי, שלום, אני יודע, אני הצלחתי בו, תקשיבו לי, ממש, 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 לא." אין לי מושג, עשיתי גם 1,000 טעויות, ואני עד היום עושה טעויות, והכל בסדר, אני בן אדם, אבל...
אבל אני חושב שזה מאוד מרשים, אני גם חייב לומר, ביחס לגילך, שאת מקבלת את זה ומכילה את זה, יש לי תחושה שיש בך משהו מאוד מאוד בריא נפשית. תקני אותי אם אני טועה.
תראה.
יש שירים, הפסיכולוגית והרב אמר, אז אני מבין שאת מתייעצת גם איתה וגם איתו.
מתייעצת עם כולם, אני... כן, השם השני שלי זה המתייעצת, אבל... וואי, אחי. אבל, ברמת הלהכיל הצלחה, אני לא יודעת אם אני מכילה את הצלחה, אני... בדיוק הייתה לי שיחה עם חברה על זה אתמול, אני לא כל כך... מעכלת את מה שקורה. אני זורמת, אני לא עוצרת שנייה, ומסתכלת על הדברים, אומרת, איזה, לא, אחרת אני כאילו לא רוצה להיבהל מעצמי.
כן.
פשוט זורמת.
אבל אני יכול כן להציע לך ממרום גילי וניסיוני, וגם הצלחותיי כאלו ואחרות, כן לדעת להוקיר את הרגע. כי את יודעת, כי הזמן עובר, ואתה פתאום אומר, וואי, חבל, היה לי מנורה, היה לי קיסריה, למה לא? נשמתי את זה, אני מבין, את כאילו נזהרת לא להסניף את זה לריאות, בקטע שלילי.
נכון.
אבל צריך גם לדעת להוקיר את הרגע.
מה זה אומר? מה זה אומר רגע לנשום את זה? מה הכוונה?
לעצור ולהגיד, ואת אדם מאמין, אז להגיד תודה, מי...
תודה, אני אומרת מהרגע שאני קמה, עד הרגע שאני הולכת לישון, וגם בחלומות אני מודה.
כן.
אבל כאילו זה לא שאני מחכה לעשות מנורה, בשביל להגיד תודה. כשהייתי רחוקה מזה שנות אור, אמרתי תודה, אז כאילו... למה אתה מתכוון? איך אני אוהבת להפוך את הרעיון שאני שואלת?
בשמחה רבה, את לא מאיימת עליי, מאיימת עליי, אנחנו, כן.
אז, מה הכוונה שלך בלנשום רגע את ההצלחה הזאת?
תראי, אני אומר את זה לך, אבל גם למאזינים, כי שוב, מישהו יגיד, טוב, אבל אני לא ממלא מנורה כמוה, זה לא משנה, זה הצלחה בעבודה או בבית הספר. זה קודם כל, להגיד לעצמנו, וואלה, יפה לי, שיחה, אין לך רגעים כאלה של, אני קורא לזה חוויה חוץ גופית, שאת עומדת על במה ואומרת, וואו, אני אשכרה מופיעה עם עידן רייכל, שמגיל שנתיים הרצתי אותו.
זה כן קורה, וזה מרגש בטירוף.
אני חושב שחשוב, אני אגיד לך למה אני כאילו מתעכב על זה, כי הרבה פעמים שאני מדבר עם אנשים על חלומות, על חלומות שלהם, אז הם אומרים לי, כן, אבל תשמע, אני לא בטוח שיש לי יכולות, ואז אני אומר להם, ספר לי על הצלחות שלך בחיים. אז עכשיו, כל אחד זה הצלחות שלו, מישהו אומר, וואלה, הפסקתי לעשן, ירדתי 10 קילו, התחתנתי, קניתי בית, ואז הוא אומר להם, אז אתה מסוגל. ופתאום הם נזכרים שיש להם יכולת מסוגלות. ואני חושב שבאמת מה שקורה לך במעט שנים, מגיל 18 עד 22, זה כלום, צריך להגיד, וואלה, שפו, לא בשביל לעוף על עצמך.
אתה אומר, כאילו להיות בהודעה לעצמך.
כן.
על הדבר הזה.
כן, ולהגיד, אני... כי תכף נגיע לרשימה שלך, של החלומות, כי יש לך גם חלומות עם חוץ לארץ ואומנים, וחשוב להוקיר את זה ולהבין את זה, כדי להגיד, אני מסוגלת.
אולי אני פשוט לא מרגישה שזה באמת שלי. אולי אני לא מרגישה שעשיתי כאילו משהו שמגיע לי עליו כפיים, אתה מבין? אני חושבת שהכל זה באמת אמיתי, אני כל כך מאמינה בזה. השם נתן לי את זה בחסד, ומתוך אהבה, ואני לא מרגישה ש... אתה יודע, באיזשהו מקום, אוקיי, כשהייתי קטנה הייתי משתמשת במטאפורה הזאת, כשהייתי רוצה להסביר את הדברים האלה. נגיד בר רפאלי, אחת הנשים הכי יפות בעולם, נכון?
לחלוטין.
מהממת. כשאתה אומר לה, איזה יפה את, והיא עונה תודה. האם היא עשתה משהו בשביל להיות יפה כשהיא נולדה? היא עשתה משהו בשביל להיוולד יפה?
יש לה נתונים טבעיים, אבל אני חושב שכשהיא גדלה והבינה שיש פוטנציאל, היא עזרה לזה לטפח, כלומר שימור הגוף,
לא, ברור, ברור, אין ספק. בוא ניקח אותה לגיל 2, 3, 4.
ככה היא נולדה.
היא לא עשתה כלום בשביל להיות יפה.
נכון.
ברור שאחר כך היא שימרה ויבדה, ולהבדיל, אתה יודע, גם אני בתחום שלי, עבדתי בשביל להשתפר.
כן.
אבל בסופו של דבר, מאותו המקום שבו אני לא מרגישה שמגיע לי כפיים על זה שהשם נתן לי את הכישרון הזה, אז ככה אני גם לא מרגישה שכשמגיע שפע או ברכה, זה כל הכבוד לי, אני הבאתי את זה, זה לא אני.
אז אני רוצה...
זה ברכה,
אני...
זה מתנה מה שמתברך. ברור שעבדתי קשה כן. בשביל להגיע לשם.
אז אני רוצה ברשותך לחלוק על מה שאת אומרת, ואני אגב גם אדם מאמין, אבל... והרבה פעמים אנשים אומרים לי, תראה, אבל בסופו של דבר אלוהים הוא זה שמנווט את הדברים, ואני אומר ככה בחצי הומור, דווקא לדתיים וחרדים שאני מרצה בפניהם, אני אומר להם, אתם יודעים, אלוהים כל כך עסוק, יש לו כל כך הרבה משימות על הראש, נראה לך שיש לו זמן רק בשבילי.
ברור כלומר, שיש לו זמן.
אבל יש לנו
זה
גם...
זה מה שהפך אותו לאלוהים.
כן, אבל יש לנו גם אחריות לחלומות שלנו, זה לא מספיק שאת תקום בבוקר, תגידי, אלוהים, בבקשה, שאני יופיע
לא,
במנורה.
לא, צריך לעבוד.
בדיוק.
ולעבוד קשה, ועבדתי הכי קשה בעולם.
את עדיין עובדת קשה.
נכון. ובכל זאת,
כן.
עם כל העבודה הקשה הזאת, שברור שאני מעריכה את עצמי על זה שאני בן אדם חרוץ, גם התכונה הזאת השם נתן לי אגב, אבל אני לא מרגישה, יש לי שיר בשם מאשיב לך, שאני אומרת שם שכאילו, לא מגיע לי כלום, הדבר הזה הוא שלי, אבל הוא לא שלי, אתה מבין? מעבר לזה שהכל זמני, ואני לא אכנס אתך לפילוסופית פה שאין לנו את הזמן, אבל...
שחר, תכפיל את הפרק לשעתיים, כן.
אבל אני כן מבינה את הקטע של להעריך את עצמך לעבודה הקשה, אבל בסופו של דבר אני חושבת ש... איך אומרים שבן אדם לצורך העניין הפרנסה שלו, נקבעת לו בראש השנה. חותמים, מה הולך להיות איתו השנה? כאילו זה לא קשור אליך, נכון שאתה צריך לעבוד, לתת בראש, לקום
ולהיות
ברבא, כאילו מה עושים היום? אבל בסופו של דבר זה בעיניי, מתוך מקום של אדם מאמין, זה בורא עולם.
אז את יודעת מה, אפרופו אדם מאמין, מכיוון שזה באמת... כל כך בולה את האמונה שלך כמעט בכל תשובה, איך מתחברת, אני מניח שזו שאלה שחוקה שכבר נשאלת, אבל, ותשאלי עוד הרבה, של להיות בבית מסורתי, ועם זאת להיות כוכבת פופ, כאילו, לא יודע מה ההגדרה, את יודעת.
של... גם אני לא יודעת מה ההגדרה.
כן, אני חושב שזה רחב. אבל על ההתנגשות הזאת, של, את יודעת, בואי, יש המון זמרות שפשוט לא שרות בפני קהל גברי, או מבטרות על הדבר הזה, איך היא שבת בתוכך את הקונפליקט הזה?
אז זהו, שאני לא מוצאת כל כך קונפליקט, אני לא חושבת שזה סותר, אהבת השם שלי, הרצון שלי לחיות, לקיים אורח חיים דתי בעתיד, וההתחזקות שלי, המגמתיות של ההתחזקות שלי, כאילו, אתה יודע, זה עליות וירידות, אני לא קושרת את זה במקצוע שלי, אני יודעת שיש עניין עם שירת נשים, יודעת את זה, זה קיים. יש הרבה דברים אחרים בעבודת המידות לצורך העניין שקשה לי ליישם. לי ולא עוד הרבה אנשים וגם רבנים. אין בן אדם שאין לו קושי בעבודת השם. לא משנה איפה הוא נמצא על הסקאלה בין אתאיסט לחרדי.
כן.
לכולם יש משהו, שכשתוב אתאיסט מן הסתם שלא זה, אבל לכולם יש משהו שקשה לו, שקשה להם לקיים. אז העניין הזה של שירת נשים... אני לא אגיד שאני חולקת, אני לא חולקת כל מה שכתוב בתורה, האמת, קודש קודשים בעיניי. אבל כשאתה מסתכל על המוזניים, אם תקרא את ההודעות שקיבלתי, לאורך השנים האחרונות, אם היית חווה את הסיטואציות, שילדות ברחוב, או אפילו ילדים, באים אליי, ועוד היה שמרתי את השבת הזאת בזכותך, את יודעת? נתת לי אשרה לשמור שבת. או השיר שלך כל כך חיזק אותי, או לצורך העניין מישהי שסיפרה לי לא מזמן שהתגרשה, היא עברה גירושים מאוד קשים, ואחד השירים שלי חיזק אותה וקריב אותה לשם מטבח, וכאילו אני לא לוקחת על זה קרדיט, זה לא שלי, אבל זה כאילו, וואלה, אתה אומר, אני מחזק את אנשים, השירים האלה עושים טוב.
הנה, אני חוזר אחורה, אני מבין מה אני רוצה לדייק אצלך, עבורך, שאת אומרת, אפופו להוקיר את הרגע וזה, את אומרת, זה לא שלי, זה כן שלך. תני גם קרדיט לעצמך.
נותנת.
תני גם קרדיט לעצמך. אוקיי, אלוהים איתך, מלווה אותך, שומר עלייך, אבל זה הלב שלך שכתב את המילים האלה שנוגעות באנשים.
נכון.
את צינור, ותכסי לצינור הזה גם כן.
בדיוק, אבל בסוף אני רק צינור.
בסדר.
אני כן נותנת, אני מעריכה את עצמי, אני אוהבת את עצמי, אני חיה עם עצמי בשלום, עם שלוות נפש אמיתי. פשוט אני כל הזמן מזכירה לעצמי, יודע, זה לא שלך, את אפר ואפר, רימה ותולה, בסופו של דבר, כולם הולכים לאותו מקום, תזכרי מאיפה באת, לאן את הולכת, השם נתן לך, תהי בהודעה, תהי בהוקרת הטוב.
וואו, את יודעת למה את מצליחה? מעבר למוזיקה שאת עושה ולמילים, את באמת עם פרופורציות מאוד נדירות, שלא ראיתי הרבה חבר'ה צעירים עם איזושהי שלווה ובריאות, וברור לי שאת גם מתעצבנת מדברים, ברור, את בן אדם.
קשה לעצבן אותי, ממש קשה לעצבן אותי.
יכול לנסות, יש לי פה רשימת שאלות שמה זה יעצבן,
סתם, לא יהיה לי.
לא, אבל יש בך איזושהי פרופורציה ובריאות נפשית. מה אגב עוזר לך לשמור על שלוות נפש? אפרופו, פסיכולוגית, שכתבת עליה שיר?
הייתי בעבר, היום פחות. היום פחות.
אז איך את מצליחה להכיל את הטרפת הזאת סביבך?
אני לא מייחסת לחשיבות של טרפת. אני לא, אוקיי, מאז שהתחלתי, אתה יודע, להכיר אמנים ואנשים מהתעשייה הזו, באמת הכרתי כל כך הרבה סגנונות שונים, והיה לי גם תחביב בהתחלה, למה השם נותן לו את השפע הזה, למה בן אדם הזה מצליח? והייתה לי, היו לי הרבה שיחות עם אמא שלי על זה, אני מרגישה שכאילו לכל בן אדם יש איזה מידת על, איזה משהו, שבעקבות הדבר הזה הוא קיבל את השפע הגדול הזה. יצא לי להכיר הרבה זמרים והרבה אנשים שעושים מהמעמד שלהם רעש ודרמה. כאילו מייחסים לדבר הזה אובר חשיבות ורואים כאילו, אתה יודע, ממליכים את עצמם. חיים בסוג של המלכה. ומנגד, ראיתי את האנשים הכי, הכי מצליחים בישראל, שלא מייחסים לעצמם את ה... כאילו לא, לא קמים בבוקר ושמים את הכתר, מסתכלים במראה ומסדרים אותו. אתה מבין?
ברור. אני אגב, את יודעת, אני תמיד אומר שאני לוקח את העבודה שלי מאוד ברצינות, אבל את עצמי, באפס חשיבות עצמית.
בדיוק, ואני חושבת שזה סוד להצלחה אגב. כאילו, כן, תהיה סופר מקצועי, אבל כל הזמן כאילו להיבעל מהסיטואציה ולהמליך המלכה עצמית, זה דבר שהוא כאילו, אני חושבת, קטונתי מלכוון מישהו לאיזושהי דרך, אני בסך הכל אומרת מהחוויה שלי.
כן.
אני חושבת ש... שזה לא בריא ושזה לא מושך שפע.
אוקיי, אפרופו שפע, איך, ואפרופו הצלחה והאכלה, פתאום מתמודדים עם כספים שנכנסים, עם ביקורות, עם טוקבקים, אני יודע שהרבה פעמים חלק מהביקורות זה, אדיקציה שלי, אדיקציה שלי, את גם התייחסת לזה, נכון? מה? לא, דווקא, אדיקציה שלך מאוד ברורה.
טוב, תקשיב, רגע, שאלת פה הרבה שאלות, בוא תדייק אותם, ואז אני אדייק לך את התשובה.
אז נדבר, איך מתמודדים בגיל 22 עם שפע כלכלי?
אוקיי. קודם כל, בהודיה, תודה לשם יתברך. דבר שני, אני כל כך עסוקה בעבודה שלי, שאני כל כך לא בזבזנית, וגם מהדבר הזה, אתה יודע, לא עושה עניין, לא... זה משמח. זה דבר שכל בן אדם מאחל לעצמו. וברוך השם, על הזכות הזאת, להתפרנס בכבוד, להיות עצמאית. ושמע, בגדול, אני עדיין גרה עם אמא, אני כאילו, עדיין שותה שוקו בבוקר. אז זה לא...
כאילו, שגם זה דיסוננס, זאת אומרת, את יורדת ממנורה, 8,000 אנשים מריעים, ואז הולכת אחרי כל ה...
אבל זה הכי כיף בעולם.
כן?
זה הכי כיף בעולם. הייתה לי איזושהי סיטואציה, פיפי, תקשיב, הייתי, הופעתי בקיסריה, והגיעו מלא אנשים, קהל, ואז חזרתי הביתה ונסעתי, הסעתי את עצמי, אחד מהדברים האהובים עליי בעולם, זה לנהוג לעצמי, אני אוהבת לנהוג, יכולה לנסוע שעות, אילת, צפון, עם עצמי, לדבר עם בורא עולם, לשים שירים, כיף לי. אז חזרתי מקיסריה הביתה, ואז, אתה יודע, ישבתי כזה כבר עם גופייה, וזה לא עם הבגדים של ההופעה, איפור חצי עם הרוח, מדברת עם בורא עולם, עוברת על הסרטונים, ויושבת ו... ואז נכנסת מישהי לחנייה לידי, פותחת החלון, עוד היה, אני לא מאמינה, מה את עושה פה? אני הרגע הייתי בהופעה שלך בקיסריה, כאילו, ורואה אותי הכי, אתה יודע,
כן.
זרוקה כזה, עם איזה גולגול על הראש, והדיסוננס הזה, הפשטות, על השבת לבד באוטו לעבור על, אתה יודע, טלפונים, עניינים, ללכת להוריד את הכלב אחרי הופעה, שבת בבית.
אני חושב שזה אגב, באמת, זאת בריאות נפשית. את יודעת, אפרופו קיסריה, זה מזכיר לי שפעם...
אני מתה על זה, אני מחכה לרגע הזה.
ריטה סיפרה לי שכשהיא חוזרת מהופעה בקיסריה, וריטה זה ריטה, היא גם, היא בדיוק אמרה לי, אני עושה גולגול, עולה על טרנינג, או אני עושה ספונג'ה, או אני עושה סיר אורז.
אחרי הופעה?
כן, אמרתי לה, למה?
זה פיפי.
אמרה לי,
זה מקרקע אותך.
בדיוק.
ברור.
בדיוק.
זה גם מזכיר לך מה המציאות, המציאות היא לא הבמה. בדיוק. אתה לא כל בוקר קם לבמה. זה לא נכון. רוב החיים שלך אתה תהיה אתה, כאילו, במידה פעם יהיה קל.
אני מסכים איתך, אני באמת חושב שבאמת בסופו של דבר הכל לבל אבלים. הכל לבל אבלים.
חוץ מכדורגל.
חוץ מי?
כדורגל.
את רוצה לדבר על זה?
צוחק. שבחנה
עכשיו, אוקיי, אז דיברנו על איך את מתמודדת עם השפע, ואיך את מתמודדת באמת עם ביקורת, עם טוקבקים. אני ככה כשבזמן שנערכתי לשיחה איתך, אז קראתי קצת כתבות, קראתי איזושהי כתבה בארץ, שניסו להבין מה זאת התופעה הזאת. קראת כתבה?
קראתי כמה.
אוקיי. איך את מתמודדת עם ביקורות? על המילים, על הדיקציה?
שמע, אני בחורה סופר רגישה. מה שהביא אותי לאיפה שאני נמצאת, אחד מהדברים, זה הרגישות יתר שלי. כשכואב לי, כואב לי פי אלף יותר מבן אדם ממוצע. אין לי איך לעמוד את זה, באמת, כי אתה יודע, לדעת למי כואב יותר, אבל אני יכולה להגיד לך שאני סופר רגישה. בכתבות האלה ובטוקבקים האלה, בהתחלה, בשנה הראשונה נגיד, אני בסופו של דבר לא הרבה זמן קיימת בתודעה, אבל בהתחלה זה כן חיב לי, ומאוד, כאילו, באמת, זה היה לי קשה. והיה לי קשה עם זה של הסביבה שלי קשה. לאימא שלי נגיד, אתה יכול לדמיין את עצמך, קורא טוקבקים על אחת מהבנות שלך, כאילו, דמיין דבר כזה. איזה קשה, נכון?
מאוד, כן.
פתאום לקרוא, נגיד, בוא נגיד שהבת שלך זמרת, והיית קורא על הטוקבקים, איזה זייפנית, או לא מבין מה היא אומרת, או אפילו נגיד, היו אומרים על הבת שלך מכוערת, או, כאילו, ואתה קורא את הדבר הזה, ואתה יודע עם מה היא מתמודדת. תחשוב כהורה איזה קשה זה. ואז לי היה קשה גם על עצמי, וגם על זה שקשה לאימא שלי, ולאבא שלי, אז כאילו זה נהיה פתאום כזה משהו גדול. אני אשקר אם אני אגיד שאני לא קוראת היום כלום. אני עדיין קוראת מדי פעם, אני חושבת שמי שיגיד שהוא לא קורא בכלל הוא שקרן. אין דבר כזה. אבל היום זה פחות נוגע בי. אני לוקחת את מה שאני צריכה, כי אני באמת צריכה להשתפר. ומה שאני רואה שכאילו אין בו, אמת אני משחררת, הכל בסדר. אני מעולם לא עשיתי דבר כזה, ואני לא אעשה דבר כזה, אני לא אכתוב בפרסיה ביקורת שהיא שלילית על בן אדם, כי אני יודעת שיש מי שיקרא את זה. אם אני רוצה להגיד משהו לחברה, בקטע של כזה, בוא נרחל רגע, גם מזה אני מנסה להימנע, אבל אם אני אעשה את זה, אז אני אשלח לה. כן. כאילו, וואי, תראי איזה... אבל לכתוב את זה בצורה שכאילו הבן אדם יכול לראות, הסובבים שלו, כאילו.
אני חושב שזה מסר מאוד מאוד חשוב, אני אומר את זה גם לך, כי יש לך קהל מאוד מאוד גדול של עוקבים, ואני חושב שמי שמקשיב לנו ויצפה בזה גם בקטעים בטיק טוק, אנא העבירו את המסר הזה
הלאה. לא, זה מבורך, הכל בסדר.
לא, אבל אני אומר, בואו באמת, את יודעת, בואו קצת נזכור שכשאנחנו כותבים משהו, יש מישהו בצד השני שקורא את זה.
בסופו של דבר, זה גם, סליחה שעצרתי אותך, זה סוג של, כאילו אנחנו האנשים מרגילים את עצמם למנטליות הזאת, שמותר לך להגיד ולפגוע, ואז זה קורה גם בבתי ספר.
נכון.
ואז זה קורה בגנים, וזה קורה לילדים קטנים, וילדים שאין להם את הכלים להכיל את זה. אז השם נתן לי את השפע, את העוצמה הנפשית הזאת, להתמודד עם הביקורות, להסתכל להם בעיניים ולהגיד, מה אמרת? סבבה. אבל יש ילדים, לצורך העניין. שאין להם את זה, אין להם את הכוחות האלה.
מה זאת אומרת? אני הגיעו אליי סיפורים מהורים של ילדים, צעירים, בני 10, שהתאבדו.
זה נוראי. הרוע הזה שמנרמלים אותו בפלטפורמות כמו, לא משנה, אני לא אכנס לזה, אבל הרוע הזה שאנחנו נותנים לו לגיטימציה, הוא בסופו של דבר עלול להחריב עולמות של אנשים שהם פחות חזקים מאיתנו.
את יודעת, אתמול העליתי איזשהו סרטון הטיק טוק עם קטע מתוך ראיון עם זמרת אחרת, ומישהו פשוט כתב איזושהי תגובה כל כך מגעילה, על אותה אישה, אני מחקתי את זה, כי אני, את יודעת, אני לא נתן לזה במה, והסתכלתי ואמרתי, לא כתוב שם יוזר אנונימי, קוראים לו, לא יודע מה, כלבלב 8, שם של בן אדם, ואני אומר, אלוהים אדירים, כאילו, מישהו רואה את השם שלך, אין לך בושה, יש לך ילדים שאולי רואים את זה, יש לך משפחה,
נכון.
בבקשה, כשאתם מגיבים גם על השיחה שלנו, בחמלה ובאהבה, ואם יש לך משהו רע לומר, ספרו את זה.
הכל בסדר, גם מי שכותב דברים רעים, זה גם חלק מהשיעור וחלק מהדרך, וזה בסדר, אבל בסוף לזכור שגם יש מי שקורא את זה, ומעבר לזה אנחנו נותנים פה יד למשהו שהוא גדול יותר, זה לא רק אני, בסוף זה גם הילדים של מי שכתב את התגובות, הם ילכו לבית ספר, הם יתקלו בסיטואציות כאלה.
לפני שנגיע לרשימת החלומות שלך, אני חייב לדבר על נקודה, אפרופו רגישות, אנחנו נמצאים 5 חודשים לתוך המלחמה, 7/10, אחד האירועים המטלטלים במדינה. איך האירוע הזה תופס אותך?
וואו, שאלה גדולה, תדייק לי אותה רגע, מה הכוונה?
מה זה עשה לך? זאת אומרת, כישראלית, כיהודיה מאמינה, להסתכל ולהגיד, מה קורה פה? זה שינה לך משהו בתפיסה, את המדינה, לא יודע, יש הרבה אנשים, יש אנשים שמדברים על לעזוב, יש אנשים שמדברים על לחסל, יש אנשים שמדברים על שלום, איפה זה תופס אותך?
בהתחלה הייתי עסוקה בלפחד, נכנס בי פחד, מטורף. ראיתי איך אנשים מאבדים את החיים שלהם ברגע, ואתה יודע, זה נותן לך פרופורציות, בנוגע לחיים עצמם, זה כן. דבר שהוא חמקמק, ובשנייה, שם ישמור לא עלינו ועד 120, אבל בעיקר נכנס בי איזשהו פחד, בהתחלה. ואז החליף את הפחד הזה, הרצון לחזק אנשים, ואז באמת הסתובבתי בבסיסים, ושרתי להם, והלכתי לבתי חולים ושרתי לחיילים. אתה יודע, ניסינו, עומר פתח איזשהו חמל, וניסינו לעזור שם.
עומר אדם.
נכון. היו כל מיני זרועות כזה של אנשים סביבי, שכל אחד עזר בתרם מהכיוון שלו, וגם אני ניסיתי, אז זה משתק את הפחד כזה, זה עוצר אותו לכמה שעות, ואתה עסוק בלתת עכשיו למישהו אחר, שאולי מפחד יותר ממך, או עבר איזשהו משבר, וזוכרת שבשבוע הראשון זה היה נוראי, זה היה כאילו משיבה לשיבה, ובאמת, היו אנשים, אם זה אחות של חברה טובה שלי, אם זה חיילים, אנשים שלחו לי כל היום הודעות להגיע לשיבות, ומזעזע, כאילו, ברור שהלכתי. אבל זה, אני זוכרת שיחת טלפון עם חברה שאני אומרת לה, תקשיבי, הייתי היום בשלוש שיבות, ביום אחד.
וואו.
זה לא נורמלי. מציאות שהיא בלתי נתפסת, קורעת את הלב, עד היום, לפעמים כשאני כאילו נזכרת בדברים שעברנו אז, או שיש איזה הותר לפרסום, שרק ממי לקרוא את זה, נקרא הלב, כאילו זה הדבר הכי נוראי שעברנו, אני חושבת, אי פעם, בהיסטוריה של ישראל.
ואפרופו שבריריות החיים, זה גרם לך למשל להגיד, אוקיי, יש לי רשימה, אני הולכת להגשים אותה עוד יותר, כי הכל כאן יכול להתהפך?
אני חושבת שזה יותר חיזק לי את הדברים המהותיים, לא קריירה וויז עכשיו, יותר מערכות יחסים עם המשפחה שלי, יותר אני ובורא עולם, כל מיני דברים בסגנון הזה.
אוקיי, תראה, אגב, כמות הפעמים שאומרת בורא עולם, מאז שהתחלנו לדבר,
לא הפסקתי להגיד את זה.
היא בערך 70, לא, ואני גם אמרת בין השורות, בתהליך ההתחזקות, יש מצב שבעוד שלוש שנים, מה שנקרא, הקריירה שלך תהיה בחזקת עבר, כי בחרת ללכת למקום אחר?
אני אף פעם לא אפסיק לכתוב שירים. גם כשאני בעזרת השם מתחתן, ויהיו לי ילדים, אני אהיה בת 40, 50, 60, מוזיקה תמיד חלק מהחיים שלי, אני אוהבת את זה מ-day one. אני מקווה בעזרת השם, לעשות פה קריירה מאוד גדולה, מאוד מכובדת.
אבל קיימת אופציה שתפסיק
אני לא יודעת, אני לא חושבת שבשנים הקרובות, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה, כאילו... באמת שאני לא יודעת, אני יכולה להגיד לך שבשאיפה האישית שלי, אני רוצה להתחזק כמה שיותר, ממקום שלם של בחירה, לבחור בזה, לאהוב.
למרות שאגב, כתבת לא מזמן באיזשהו שיח באינסטגרם שלך, שהפסקת לשמור שבת, עשית בדיקה.
נכון, נכון.
ספרי לי על זה.
באזור גיל 12, הייתי בבית ספר ממלכתי דתי כזה, והחלטתי להפסיק לשמור את השבת. ובאמת הגעתי לאיזושהי מסקנה שבן אדם בשביל לבחור במשהו, צריך לראות רגע מה האופציות, לא? כאילו, אם אני אשים לך פה רק את הפתק הוורוד, ואני אגיד לך, תבחר. איזה בחירה יש לך? לא ראית מה עוד יש.
כן.
אז באמת רציתי רק לראות מה זה הדבר הזה. הפסקתי לשמור שבת לצערי לשנתיים, זה חתיכת זמן. ובגיל 14, שזה אגב מוקדם, יחסית, כדי להבין את זה, אבל הבנתי שהשבת זה המתנה הכי גדולה שיכולתי לקבל. הלכתי לסטימצקי, עצומת ספרים, לקחתי ספר, שתיים, הלכתי הביתה, השבת הזאת אני שומרת, אני אקרא ספר, אני אהיה עם המשפחה שלי. וככה חזרתי לשמור שבת.
וואו, תגידי, שאלה לא קשורה, אבל אני חייב לשאול רגע, תכף תביני למה. מה ההורים שלך עושים? אבא שלך חברת קוסמטיקה
היה. אבא שלי היה עושה את זה פעם היום, אני לא כל כך יודעת במה הוא עובד, אבל אמא שלי היא גננת. כן, ילדים זה אהבת חייה. בעזרת השם אני מסודרת, כאילו.
כן. הסיבה שאני שואל, כי יש משהו נראה לי, אני אחמי פה להורים שלך, אמא שלך, אולי הגננת, מאוד בריא בחינוך שאת מקבלת מהבית. יש בך באמת משהו שאני מאוד מאוד מתרשם ממנו.
איזה כיף לשמוע.
איזושהי בריאות נפשית, רגליים על הקרקע, לא נתקל בהרבה צעירים שגם קורה להם מה שקורה עם הקריירה, שמין כזאת שלווה וקבלה והבנה ועיבוד נתונים, אז שפו, שפו לאימא, לאבא, לא יודע, למי שצריך.
זה אימא שלי, כפרה עליה.
תגידי, בוא נעשה מעבר מהר, נעבור לרשימת החלומות שלך. אז נתחיל בסעיף הראשון שכתבת לי, למצוא ילד או ילדה כמו שהייתי ולטפח אותם.
נכון.
מה זה אומר?
אוקיי, אני אשתף באיזושהי סיטואציה אישית, כשאני הייתי קטנה באזור גיל 15, 16, 17, והבנתי שמוזיקה זה מה שאני רוצה לעשות. היה לי חלום, שרק איזשהו זמר יצביע עליי, יביא לי יד, ויגיד לי, יודע, בואי נלך להקליט שיר, בואי אני אעזור לך, אני אכניס אותי, בואי איתי להתארח באיזה תחנת רדיו, מישהו ש... ואף אחד לא עשה את זה. כאילו לא היה באמת, והייתי קרובה לכמה זמרים, אבל אף אחד לא ראה בי את הפוטנציאל הזה, כנראה, כי אם היו רואים, היו ממהרים להחתים אותי או משהו, לא יודעת, נראה לי. ואף אחד לא באמת לקח אותי יד ביד ועזר לי לעשות את הדרך הזאת. ברוך השם, זה בסוף קרה עם השם מתברך וחברות, אתה יודע, שמנהלות, חברות שמנהלות זמרים.
כן.
אבל הייתי קרובה לכמה זמרים וזה שרת אותי שאף אחד מהם לא רצה לעזור לי. והיה להם, היו להם את כל הכלים.
וביקשת?
שמע. קודם כל, עם חלק מהם כן, ביקשתי, זוכרת סיטואציה שביקשתי להתארח בהופעות של אנשים, אני זוכרת סיטואציות שביקשתי ששימו שיר שלי ברדיו, כי היום הם הולכים להתארח ולקבוע כמה שירים בפלייליסט. זוכרת כל מיני סיטואציות כאלה ואחרות. או שאני ידעתי שכמה זמרים מחפשים איזשהו ילד להחתים, או ילדה. כאילו, היי.
לא, אני שואל אם ביקשת, כי בבסיס של התפיסה שלי, של תפיסת הרשימה, אני מאמין שאנחנו חייבים לבקש עזרה.
אבל לא רציתי שיעשו איתי חסד.
אבל זה לא קשור לחסד.
ויתנו לי כי ביקשתי, רציתי שמישהו יאמין.
אבל זה לא קשור לחסד, זה קשור זו בעיניי בדיוק הטעות של הרבה אנשים שאומרים, יש להם חלום, הם מתפללים בלב או לאלוהים, אומרים, וואי, וואי, וואי. ויכול להיות שנמצא מישהו ממש לידם, שרק צריך להגיד לו, בצורה מאוד ברורה, אתה יכול לפתוח לי דלת, אתה מכיר מישהו, מכיר מישהו?
את זה עשיתי, לא פעם ולא פעמיים.
אוקיי.
אבל אני גם לא רוצה להטיש אנשים, אתה יודע, ניסיתי פעם עם הבן אדם הזה, ופעמיים עם הבן אדם הזה, והבנתי גם, אתה יודע, יש אנשים שפשוט כאילו לא.
אבל אולי תפסתי את הבן אדם ביום פחות מוצלח. את יודעת, בדיוק היום בבוקר חברה התקשרה אליי ב-8 בבוקר, הייתי עסוק בלהתכונן למפגש שלנו ולכתוב שאלות, ולא הייתי בתקשורת איתה של היי, הייתי קצר כזה, כן, זה. עכשיו, זה לא אישי נגדה, יכול להיות שתתקשר עוד שעתיים, אני אהיה כולי בהיי, טרללי. יכול להיות אני אומר את זה גם לטובת המאזינים, שלפעמים גם כשאתה פונה למישהו ומבקש עזרה, והתגובה שלו היא פושרת, אולי לא יאמרה. זה לא קשור בכלל אלייך.
אני חושבת שניסיתי הרבה פעמים עם האנשים הספציפיים שאני מדברת עליהם, אבל אני מבינה מה אתה אומר.
כן.
אני בעד, אני הכי בעד לבקש עזרה, אם יש לך את האנשים לבקש מהם. אני ביקשתי ולא קיבלתי אותה.
אוקיי.
ולפעמים גם לא צריך לצעוק שאתה צריך עזרה. אתה יודע, זה כמו שתהיה לך חנות של אוכל, ונגיד, אתה יודע שלי אין כסף, ואני עכשיו באתי ואני רעבה, אמרתי לך, אני רעבה. כאילו, ולא תיתן לי, אז אתה לא רוצה לתת לי סביר להניח, אתה מבין את הסיטואציה.
כן.
אז אני חושבת שבערך זה היה כזה, האנשים האלה כנראה לא האמינו. ואמרתי עצמי שבעזרת השם, יגיע היום הזה, כי ידעתי שיגיע היום הזה, ותהיה לי את האופציה, לקחת איזשהו ילד או איזושהי ילדה, ולשים, אתה יודע, לנסות לפתוח דלתות ולעזור ולכוון. וזה אחד מהחלומות שלי, בעזרת השם, כשיגיע הרגע הזה.
כן, כאילו, אז את מבינה שאת עכשיו הולכת מוצפת באינסטגרם, בבקשות וכישורים לשירים
שאני לא יודעת אם אני הגעתי לשלב הזה בחיים שלי, כי אני ממש מרגישה עדיין בהתחלה שלי, למרות שזה כבר כמה שנים, ברוך השם של עשייה, אבל אין ספק שאני רוצה לעשות את זה. אגב, גילוי נאות, ששון שאולוב.
כן.
שהוא סיפור הצלחה, והוא ילד מוכשר בטירוף, לא ילד, הוא גבר מוכשר ומוצלח בטירוף. לפני יותר משנה, נתקלתי בסרטון שהוא עשה קאבר לשיר שלי. הוא עוד לא כל כך הכירו, והשירים שלו לא כזה, לא כל כך, אתה יודע, היו לו מעט שירים. ומאוד אהבתי את איך שהוא שר, נכנסתי לחקור ולראות מי זה, מה זה הדבר הזה, איך הוא שר ככה יפה. ואז ראיתי שיש לו שיר בשם משהו אמיתי בעיניים. השיר הזה עוד לא כל כך עבד, לא היו לו הרבה צפיות. אבל נכנסתי למילים ולחן, כי מאוד אהבתי, רציתי לראות רגע מי אחראי על הדבר הזה. ואני רואה את השם שלו במילים ובלחן, אמרתי, וואו, מה זה הדבר, איזה כישרון. ומיירתי לשלוח לו הודעה, להגיב לו על הקאבר, ותגיד מה, בוא תסביר לי את התופעה שאתה רגע, מה זה הדבר הזה?
הוא בטח התעלף.
אני לא יודע איך הוא הגיב, אבל הוא שלח לי באותו יום, אמרתי לו, שלח לי דברים, אולי אני אלך להקליט, אתה רוצה שנעשה משהו ביחד? כאילו לא היה אכפת לי שהוא עדיין
לא מוכר.
שהוא רק מתחיל.
כן.
מאוד אהבתי, מאוד התחברתי. אז משהו בסגנון הזה, אתה מבין? ובאמת, יצא לנו דואט, והתארחתי אצלו בהופעה, ושום דבר לא ראיתי בעיניים. אני אוהבת את מה שהוא עושה. אני רוצה לפרגן לו.
כאילו, את אומרת, קרה לי טוב, אני מחזירה בטוב.
והוא גם פרגן לי, כמובן.
כן.
נתן לי שיר. והוא, אתה יודע, כזה, הרגשתי שיש פה איזושהי הדדיות.
אני מאוד מאמין בדבר הזה גם. בוא נהיה טובים לעולם, העולם יהיה טוב אלינו, קצת נשפר פה את מה שקורה, גם במדינתנו
לא בקטע של, לא עשיתי חסד לאף אחד, כן?
כן,
פשוט
לא,
כאילו,
לא, לא, אני מבין.
פשוט ברמה של, אתה יודע, אתה מזהה משהו מוכשר, אתה אוהב משהו בבן אדם מסוים,
כן.
אתה רוצה לעזור לזה לקרות.
מדהים, סיפור יפה מאוד, אני קופץ לדבר הבא ברשימה שלך, אני כבר מחבר שני סעיפים, להקים משפחה ולהיות אימא. כמה זה בוער בך? את בת 22 להזכירך.
מאוד בוער בי, מאוד, אתה לא יודע כמה, כאילו, אם אני מכירה את בעלי עכשיו, יש מצב חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, זה יכול לקרות, זה יקרה מהר.
אוקיי, עכשיו, שני דברים הולכים לקרות באינסטגרם שלך. אחד, מלא לינקים לקאברים של אנשים, ודבר שני, זה מלא הצעות ניסויים.
איי, אני מתעלפת, אז תקשיב. אני בגיל 18 ממש רציתי להתחתן. כאילו זה בער לי בדם.
למה?
כי רציתי להתחתן, כי רציתי בית, רציתי ילדים, רציתי את הפינה שלי, את השקע שלי.
לא, אבל אני מנסה להבין מאיפה זה הגעתי. גם אני רציתי מגיל נורא צעיר, אני כבר בגיל 21 רציתי להתחתן ולעשות ילדים. זה קרה קצת יותר מאוחר, אבל נהייתי אבא יחסית לימינו בגיל 31, שזה יחסית צעיר. אני יכול להגיד שאצלי זה נבע, אני גדלתי בבית של הורים גרושים, ונורא רציתי בית כנראה לתקן.
יכול להיות שגם אני גם גדלתי בלי אבא, כל כך הורים גרושים. אז היה רק אמא שלי ואחי ואני. היו לנו קשיים כלכליים. היה את הדברים שהתמודדנו איתם. ואולי זה גרם אצלי, כאילו יצר איזשהו רצון להקיבה, לא יודעת, לא חושבת. אבל אולי, איפשהו בתת מודע. לי היה חשוב שתהיה לי את הפינה שלי, עם בעלי. אני בן אדם זוגי. ואני אפילו לא יודעת להצביע על למה. פשוט רציתי את הדבר הזה.
אוקיי. אגב, אני תכף נדבר על הנושא של להקים משפחה ולהיות אמא, אבל מכיוון שכבר הנחת את זה פה על השולחן, אז באמת, איך זה לגדול עם אמא שעוטפת אותך, ומצד שני, פחות בתקשורת עם אבא? מה זה עושה?
מה זה עושה? איזשהו חוסר בדמות גברית. איזושהי שריטה טובה, שאחר כך נתקלתי במערכות יחסים גברים, והביא אותי לכתוב את השירים האלה. מבורך, זה דבר טוב שהייתי צריכה לחוות. אבא שלי ואני זה היה כזה on and off, רוב החיים. יש אותו, אין אותו, כזה.
הצלחת להבין, כי הרבה פעמים ילד מאשים את עצמו, אומר, זה בגללי, אבא התרחק. הבנת שזה לא קשור אלייך?
שמע, אם תיקח אותי לטיפול פסיכולוגי, יכול להיות שתמצא איפשהו איזה מקום כזה, אבל כמו כל ילד שחווה דבר כזה. אבל בסופו של דבר, כשאתה גדל, אתה מנקה את המניירות האלה. אתה מתייצב, אבל אין ספק שזה השפיע עליי בהרבה תחומים, בעיקר במערכות יחסים, אני חושבת, ויש לי כל מיני סיטואציות שאני זוכרת שמאוד, אתה יודע, כמו שאמרת לי על המורה שלך, שאתה בן 47 ואתה זוכר את הדבר, אז כאילו, אותו דבר, יש כמה סיטואציות מגיל ממש צעיר שאני זוכרת, ואתה יודע, ילדות. כולנו יש את המשהו שהתמודדנו איתו.
אבל כמו שאמרת מקודם, שאת שמחה על דברים שקרו גם פחות טובים, כי זה מעצב, אני חושב שבזמן אמת אתה, אני אומר את זה שוב לטובת מי שמקשיב, כשקורה לנו משהו לא טוב, אנחנו נורא כאובים, אבל הדבר הזה מצמיח אותנו.
חד משמעי.
אני חושב שמי שהפכת להיות, ושוב, אני מאוד מתרשם מה, איזה משהו אסוף ובוגר אצלך, ואני יכול להגיד את זה, כי אני כבר מבוגר, אני חושב שזה נובע מהדבר, כן, מסריטות החיים, שגם למדת לאסוף את זה, ובואי, לצקת את זה בסופו של דבר, לתוך שירים שהופכים להיות לעיתים, שאנשים מתחברים אליהם, אז אני חוזר, כי אנחנו פה במעבדה להגשמת חלומות, יש לך חלום להקים משפחה, איך את מכירה בכלל, איך את יוצאת לדייטים, את בטינדר?
אני לא בטינדר.
לא, ברור שלא.
אז באמת הייתה תקופה שהייתי עסוקה כזה במעגל הקרוב, מה שהיה קרוב אליי. עם הזמן, אתה יודע, אנשים הכירו לי, לפעמים באינסטגרם, נדיר, אבל כאילו קורה שלפעמים אני נתפסת על איזה, מנסה איזה רגע לדבר עם מישהו.
שהוא פנה אליי או שאת פנית אליו?
שהוא פנה אליי.
אוקיי, אוקיי.
כן, לרוב. תמיד.
לא, את יוכלת להיות מוצפת עכשיו בפניות שחבל על
הזמן. אני גם ככה, כאילו, זה קורה כל הזמן. אני חושבת לא רק אני, זה דרך של כל הגברים להתחיל עם בחורות היום, לא? האינסטגרם זה הכי קל.
לא, מצד שני, אבל יש כאלה שאומרים, אין סיכוי, אני מניח שאת גם מפספסת אנשים בגלל המעמד, שאומרים, אין סיכוי, לא,
לא, אני מפספסת בגלל שיש כמות, כאילו, יחסית גדולה, אז בגלל זה אני מפספסת את הדבר הזה, אבל בסופו של דבר, מה ששלי שלי יגיע עד אליי, אם אני לא אענה לו באינסטגרם, הוא יפגוש אותי במקולת, לא? אז הכל טוב, רגוע.
אוקיי, לא, פשוט יש לך כאן משימה להקיע להיות אמא בקרוב.
נכון, אבל אין לי באמת איזה משהו לעשות על מה, אתה יודע, השם ישלח לי, ואני מניח חכמה מספיק בשביל לקלוט את זה, אז זה יקרה יותר מהר.
אם במקרה מישהו יפנה אליי, נגיד, כי שלי פחות מפוצץ את האינסטגרם והפייסבוק, יש גם פניות, ויגיד לי, שמע, אני ממש רוצה להכיר אותה וזה, אני יכול כאילו לעשות חיבור?
אתה יכול לנסות?
אני יכול לנסות.
יכול לנסות.
אוקיי, אז מי שחושב שהוא, אפשר לפנות גם אליי, אני אסנן עבורה, ואם אני חושב שאתה ראוי, אני אעביר את זה
על. ראוי, איי, איי.
ראוי, בסדר. הוא תחיל להיות אגב מאמין?
רצוי, כן.
רצוי, אוקיי. אז לכל המסורתיים, תשומת לבכם, לא רק, אנחנו לא פוסלים. אוקיי, לגור לבד.
נכון.
וואו.
כן.
את כרגע גרה עם אמא.
נכון.
ומה את עושה בשביל שזה יקרה? כי זה די פשוט טכנית.
נכון. אז טכנית, חיפשתי כמה פעמים מקומות, וטכנית הייתי קרובה מאוד לעשות את זה הרבה פעמים, אבל משהו עצר אותי. בעיקר אחרי 7 באוקטובר, אתה יודע, זה הייתי ממש בשלבים של כבר, אוקיי, מצאתי כמה אופציות, אני הולכת, אני סוגרת משהו בתל אביב. אני זוכרת שאפילו אמרתי לעצמי, עד שזה קורה, אני רגע הולכת למלון בתל אביב. וישנתי שם כמה ימים, ואמרתי, אוקיי, מפה אני עוברת לדירה שלי. אני כאילו סוגרת, ואז אני חוזרת לארוז. ואז היה שבי אוקטובר, ממש כשהייתי במלון. וזה נתן לי אחרי שבוע, שבועיים, אתה יודע, היה את הפחד, את החרדה, אתה לא יוצא מהבית, אתה כל היום מול החדשות, אתה בטירוף. ואז זה נתן לי איזשהו, כאילו, זה הכניס באיזשהו פחד על האנשים הקרובים אליי.
כן.
אמא שלי, אחי, אני באמת רוצה לצאת מהבית עכשיו? אני באמת רוצה לפספס רגעים איתם? אני באמת רוצה להיות, זה שווה את זה? התחושת עצמאות הזאת? ועד היום אני בספקות לגבי זה. ברמה הטכנית אני יכולה לעשות את זה בכל רגע נתון, אני עדיין לא שלמה עם ההחלטה הזאת, אתה מבין? זה יקרה.
טוב.
לא יודעת מתי.
אני יכול להודד אותך ולומר לך שאת, שוב, את צעירה בת 22, זה גיל לגיטימי לגור בו בבית של ההורים.
גם נכון.
למרות שמצד שני, התפיסה האישית שלי זה שילד אחרי צבא, צריך לצאת לדרכו, לגור עם שותפים.
באמת? גיל 18, אתה חושב שילד צריך לעזוב את הבית?
אחרי צבא. אחרי צבא, בגיל 21, 20, 21, אני חושב שהילד צריך לגור, זאת תפיסתי, ככה אני גם מגדל את בנותיי, שוב, כמובן שאם הם יישארו בבית, אל תדאגו בנות, אני אשאיר אתכם.
בוא נראה שהם יגיעו לגיל 20, אני רוצה שלראות איך אתה אומר להם יאללה אופו.
לא, אני אומר להם יאללה אופו.
עם ילדה, כאילו עם בת.
לא, אני אגיד אופו, אני אוהב את הבנות שלי, אבל אני מעודד אותן, אני אומר להם איזה כיף, תגור עם שותפות, עם חברות. ילד צריך ללמוד לבשל, לנקות, להרים את המגבת מהמטבח.
קודם כל זה משמח לשמוע, כי זה אומר שאתה הורה מאוד מאוד בריא ו...
משתדל, תודה.
אשריך, כל הכבוד, אמיתי. אני יכולה להגיד לך שאני מהצד, כל פעם שעלה הדיון הזה מול אמא שלי, אז כאילו אני ראיתי את העצבות בעיניים שלה. עשתה לי קצת רומה על הלב.
אז אולי זה מה שמעכב אותך במעבר דירה.
גם, מן הסתם, כן.
אולי. אבל את יודעת, אני חושב שגם את צריכה לומר לאמא שלך, ואני אומר לאמא שלך, כי תקשיבי, תצפה בנו הרי.
מה קורה, אמא?
הלאה, נעימה, איך קוראים לה?
סופיה.
סופיה, כמו סבתא שלי שאהבתי, סופיה. אז סופיה, תקשיבי, קודם כל, עשית עבודה מצוינת, יש לך ילדה, מעבר לכישרון, באמת ילדה בריאה בנפשה, שפו. ודבר שני, סופיה, כאילו, תשחררי אותה, זאת אומרת, תשחררי אותה, אז אם בערב משעמם, אז תלכי לחוג, תלכי לחברה, קפצי להופעה שלה. אבל אני אגיד לך משהו, כי כשאני הייתי בן 21, באתי לאמא שלי, ואמרתי לה שאני עובר לניו יורק. הרגשתי צורך לעבור, למדתי משחק, והרגשתי שאני צריך קצת תקופה להתרחק מכל מיני דברים.
בן כמה היית?
21. והתשובה של אמא שלי הייתה, ומה היה איתי? ואני גם בן להורים גרושים, אגב, גם אני מבת ים במקור, ואני זוכר ש...
גם למדנו באותו בית ספר.
באותו בית ספר, נכון, גילינו את זה.
איזה מורה הייתה לך?
וואי, נראה לך שאני זוכר. זה אבא מזור, בתיאטרון. מכירה את זה אבא?
לא הייתי בתיאטרון.
בזכותה אני...
מנהלת? חנה?
לא, חנה הייתה מורה, אבל חנה לימים הייתה חנה דליאון. לא משנה. בכל מקרה, אחר כך נחליף חוויות. בכל מקרה, אמא שלי אמרה לי, ומה יהיה איתי? ואני מאוד כעסתי עליה. אמרתי לה, אמא, כשאת התגרשת מאבא, שאלת אותי מה יהיה איתי? כשההורים שלך נפרדו, הם שאלו אותך אם זה בסדר? לא. עכשיו, אני לא מנסה לחמם אותך ולהגיד לאמא שלך, לא, שאלת אותי אם זה מתאים
לא,
לי.
לא, ברור, ברור, אבל באינטליגנציה הרגשית, שאתה מרגיש את הסביבה שלך, ואתה קולט שזה מצייר את הבן אדם, ואין לך מה לעשות בעניין. אני יכולה להסביר את זה לוגית, לכל כן. בן אדם, והוא יבין ויסכים כן. איתי, וגם אמא שלי בעצמה, תסכים איתי.
כן.
אבל בסוף יש לזה את ההשלכות.
אני מבין, ומכבד את זה שאת מכבדת את אמא שלך, וזה מקסים, אבל אני חושב שאת צריכה לעזור לה להתגבר על הפרידה הזאת, היא טכנית, היא רק פרידה טכנית, אתם קרובות בלב, זה ברור לי, ואת יודעת, שוב, את באמת, את בת 22, את יכולה גם להישאר בבית, ואולי אפילו את זקוקה לזה, בגלל הטרפת הזאת לחזור הביתה, שמישהו ככה, עד שתמצאי את בן זוגך, אבל סתם, חומר למחשבה. תחשבי על זה, ותחשבו גם אתם על זה, מי שמקשיב לנו. עוד סעיף מאוד מעניין, שאני יכול להבין מאיפה הוא הגיע, אפרופו האמונה שלך, להתלבש בצניעות.
נכון.
קודם כל, איך אפשר להתלבש בצניעות כשאת זמרת?
קודם כל אפשר הכל. אפשר. וגם זה לא שלא הופעתי בצניעות מעולם.
כן.
עשיתי את זה כמה פעמים. כאילו אני מדברת על ממש סמלה שהיא צנועה ולא ואין
שום מוצא. כן, ראיתי אותך בהופעה של עם עידן רייכל, ממש היית כזה אוברול שחור, ממש...
הכל מכוסה.
כן,
גם לפני שבוע הייתה לי איזושהי הופעה עם ריטה, שיצא לי לשיר איתה כבוד גדול, זאת אומרת מטורפת גם שם, התלבשתי מאוד בצניעות, סמלה ארוכה ושום דבר לא חשוף. הייתה לי שנה בחיים, בין גיל 18 ל-19, שבה... לבשתי אך ורק שמלות וחציות, ברמה שאם הייתי רוצה להוריד את הכלבה שלי לטייל, והייתי עם טרנינג וחולצה ארוכה, אז הייתי שמה מעל הטרנינג חצאית, כי אני לא הייתי יורדת, לא הייתי יוצאת מהבית, כן. גם לא למכולת בלי חצאית, ברמה הזאת. לא הייתי משחררת אפילו פתח קטן, ועשיתי את המעבר הזה ביום. יום אחד קמתי והחלטתי, מהיום אני שמה רק חציות ושמלות, עשיתי את זה בבום. ואז שנה שלמה התלבשתי רק עם חציות ושמלות, זאת אומרת, הייתי חזקה בראש,
כן.
אבל כשזה הלך, זה הלך ברגע. לא בניתי את זה יציב.
אוקיי.
ולכן אני כן בשאיפה שלי, אני רוצה להתלבש בצניעות, כי זאת האמונה שלי, שמה שכתוב בתורה אמת וקודש קודשים, אני רוצה לקיים את זה.
אז תראי, קודם כל, היום קצת נכשלת. היום קצת מי שיצפה בנו עכשיו יגיד, מה זה? אבל היא לובשת פה חולצה שקופה קצת.
כמו שאמרתי לך בתחילת השיחה, לכל בן אדם קיים קושי איפשהו בעבודת השם. לי מאוד קשה עם צניעות. מאוד 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 קשה לי עם זה. זאת אומרת, בלבוש קשה לי... קשה לי עם זה, קשה לי לאהוב את איך שאני נראית, כשאני לובשת חציות ושמלות, עדיין, בשלב הזה. אז הייתי יותר שלמה עם זה, ובעזרת השם, בעתיד אני אהיה יותר שלמה עם זה, ומדי פעם אני כן עושה את זה בהופעות כאלה ואחרות, וגם ביום יום שלי. אבל זו דרך, וצריך לבנות אותה בריא ונכון.
הנה עוד משהו שאני מעריך אצלך, והוא יפה, שאת מכבדת את התהליכים שאת עוברת. את לא כועסת על עצמך, שהיום נגיד הגעת עם חולצה...
אני לא בעלקה עצמי.
יותר חשופה, נכון. כן. ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד ראוי, כי הרבה אנשים נורא כועסים על עצמם, זה לא יסתדר לי, זה לא יסתדר לי, אני הבטחתי לעצמי, אני רשמתי רשימה של חלומות, וזה לא יתגשם.
הכל טוב, לאט, איזי. ממש
הכל טוב, זה תהליך, הכל טוב, ואני מאוד מעריך את זה אצלך. תראי, לצערי, הזמן כמעט מסתיים, לא הספקנו אפילו לגעת בכל החלומות שלך, כי מצד שני, אבל זכינו להכיר אותך, כי את לא, עד היום לא היה לך רעיון בעיניי כל כך ארוך ומקיף, אבל אני אגע רק בחלום אחד אחרון, כתבת לדבר עם אמינם. מאיפה זה הגיע?
אני גדלתי על אמינם, ברמה שהיו לי כאילו תמונות שלו בחדר. בחדר שינה, ממש הרבה תמונות שלו.
שזה מאוד הגיוני, סך הכל ידה מבית מסורתי,
עם חצאית, אבל תמונות של אמינם על הקירות. כן, מה אני אגיד לך, אני מעריצה. אני גמורה עליו, אבל אני לא יכולה, אתה שמעת השירים שלו פעם? קראת הטקסטים שלו?
מה יש בו שאת אוהבת?
הוא חריף, הוא פיקנטי, הוא רוצח בטקסטים שלו. אם הוא מתביית על איזה נושא, הוא ממש מכל הכיוונים, והוא חד וחריף, והחריזה שלו היא פסיכית. ואני אוהבת את הבן אדם, ואת זה שהוא לא שם על אף אחד ולא אכפת לו מכלום, והוא הולך עם עצמו ו...
נגיד אני מארגן לך פגישה, כי יש לי את הקשרים שלי.
מה אני אגיד לו?
מה את אומרת לו?
אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת, אבל אתה יודע, אמרת לי חלומות זרקי, כל מה שעולה לך לראש. אז M&M, לראות, לדבר, איי, אני יודעה, אני ממש אוהבת את השירים שלך.
היית בהופעה שלו?
לא, מעולם לא.
זה בתוכנית?
קודם כל, אני לא חושבת שהוא מופיע היום.
לא הרבה. בקושי. פה ושם הוא מגיח.
יש לי איזה פנטזיה שיצאו לי ניסויים שם, אתה יודע?
אוקיי.
היי בעלי לעתיד.
היי בעלי לעתיד, שים לב, הנה, אתה גם צריך להיות כנראה מסורתי, איש טוב, שומר שבת רצוי, וגם מארגן לה שם הצעת ניסויים, וזה כמעט בטוח. מעניין. תגידי, לסיום, מה את לוקחת מהשיחה הזאת, לחלומות שלך, מדברים שדיברנו, מה את הולכת לעשות?
מה אני הולכת לעשות?
נגיד, דירה?
לא בוער לי, עכשיו ספציפית. אבל אמרנו פה הרבה דברים. אתה אמרת הרבה דברים שמפיעים, והיה פה איזשהו רגע שאמרתי עצמי, וואי, אני אקח את זה, אבל שכחתי אותו.
תאזיני לזה ותצפי ותחשבי על זה. תראה, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה שהגעת.
אני רוצה להגיד לך תודה על כל החוויה הזאת. אני לא עשיתי דבר כזה מעולם, פודקאסט ראשון שלי, שיחה יחסית עמוקה, ונגענו בהרבה דברים שמעולם לא פתחתי ולא דיברתי עליהם בשום מקום. אז תודה נגיד לך וסליחה שקטעתי אותך.
לא, תודה לך, ואת יודעת מה, אני מודה שאני קצת מאוהב, כאילו אפלטונית, כן, לא, אני נשוי והכל, אני קצת מאוהב, אני יכול להבין למה כל כך הרבה אנשים, ובעיקר הרבה חבר'ה צעירים, הולכים אחרייך, כולל הבנות שלי, כי יש בך משהו שהוא מעבר ליופי שלך, הוא מעבר לשירה שלך, יש לך לב, הוא מאוד מאוד מורגש, באמת, אני חושב שהבנתי, למה את כל כך מצליחה, ואני מאחל לך שזה יצליח, ושכל החלומות שלך יהפכו למציאות. אם אהבתם את הפרק הזה, אנא הפיצו אותו לכל עבר, הוא גם בספוטיפיי, גם באפל, גם ביוטיוב, גם בגוגל, וכמובן בערוץ 13. האזינו, הקשיבו, הפיצו, דרגו. תודה רבה והמון בהצלחה.
תודה לך, תודה רבה.
עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל.
הוקלט באולפני אודיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.